הרצל. יש בעולם תופעה מצערת, האלילות, או בשמה הקלאסי בישראל, עבודה זרה. רוב דברי התוכחה של הנביאים נגד עם ישראל, פחות חציים, עניינם להילחם נגד עבודה זרה. אז כנראה שזה כוח חזק מאוד. בימינו אנו, אין זאת המלחמה העיקרית של דובריה של היהדות. נלחמים נגד דברים אחרים. אבל במקדם עבודה זרה הייתה הכוח הרוחני המרכזי, העיקרי, שנגדו נלחמו אבותינו. ברוך השם, במשך אלפי שנים, לאט לאט, במלחמה בין אמונת הייחוד הישראלית לבין עבודה זרה, ניטש מאבק שהוכתר בניצחון כמעט מלא שלנו. כלומר, העבודה זרה הקדומה, היום, אם היא עדיין קיימת, חלשה במיוחד במוחות של בני אדם. אבל לא כך היה תמיד. היו תקופות שבהן אמונת הייחוד נחשבה לדבר בלתי אפשרי, לשיגעון ואפילו לרשעות. למשל, יש היסטוריון רומאי בשם טציטוס, ויש אומרים טקיטוס, זה מחלוקת בין האסכולות. יש איזה היסטוריון רומאי בשם טציטוס שאומר בספר ההיסטוריה שלו שהיהודים הם הרעים שבכל עם, בכל עמי העולם. מדוע? משום שזה עם שאין לו שום כבוד לשום דבר קדוש. כל הקודש אצלם מבוזה. שהרי הם אינם עובדים לאלים. והרי הם בעצמם אפילו אתאיסטים, אין להם שום אל. והראיה, בתוך המקדש שלהם בירושלים, בתוך החדר הפנימי, אין שמה כלום. זאת ההוכחה שהם בזים לאלים. שהרי אפילו במקום שהיה ראוי לשים שם פסל של אל, הם לא שמים. כן? אני רוצה להבין איך הקדמונים יכלו לתפוס את אמונת הייחוד. בימינו, הדברים האלה הרבה יותר טריוויאליים. וזה בזכות הניצחון של המלחמה, במלחמה העיקשת שלנו נגד עבודה זרה. אך על פי כן, לא נעלם לגמרי יצרה דעבודה זרה, אך על פי שהגמרא אומרת שהוא בוטל, אבל משהו בבחינת משיכה לעבודה זרה קיים גם בימינו, ולכן הנושא הזה הוא אקטואלי מבחינות מסוימות. אנחנו נעסוק ראשית כל בשאלת ההגדרה, כן? כשאנחנו מדברים על עבודה זרה, על מה אנחנו מדברים? מה אתה אומר? השאלה היא, מהי ההגדרה של עבודה זרה, כפי שאמרנו, בזה אנחנו צריכים לעסוק. יש בעבודה זרה אפשר לומר כל עבודה שהיא לאלוה זולת השם, או נגיד כל עבודה שמופנית כלפי נברא ולא כלפי הבורא היא עבודה זרה. ובמובן הזה יכולים להיות מדרגות שונות ומרובות של עבודה זרה. מעבודה זרה האסורה בתכלית שחייבים עליה סקילה, ויש עבודה זרה שחייבים עליה רק בלאו, ויש עבודה זרה דרבנן, ויש עבודה זרה המותרת, ויש עבודה זרה שהיא אפילו מצווה. צריך לבדר כמו כל דבר ביהדות, אין שום דבר שתגיד זה אסור או זה מותר, אלא לפעמים זה מותר, לפעמים זה אסור, צריך לברר במה אנחנו מדברים. עבודה זרה האסורה היא היותר פשוטה, כן? זה עבודה לאלוהים אחרים, אבל אסור לעבודה עבודה זרה. ויש גם במידות של הנפש משהו דומה לזה, זה מה שנקרא הכעס. אמרו חז"ל, כל הכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מה הקשר בין זה לזה? זה פשוט מאוד. ברגע שאדם כועס, אז זה סימן שהוא איננו מסכים שמשהו אחר יעמוד נגדו. זה סוג של גאווה בעצם. הכעס, כן, כך אומר רבי חיים ויטל, הוא תולדה של הגאווה. זאת אומרת, מאחר ואני מחשיב את עצמי כערך, אינני יכול לקבל רגשית שמשהו עמד נגדי. אז זה סוג של עבודה זרה. אני שמתי את עצמי במרכז. זה ההגדרה במידות. אף על פי שמי שכועס לא סוקלים אותו. כן? אין איסור, לא חייב מסקילה על כעס, אבל גם זה סוג של עבודה זרה, וזה חמור ביותר. אז ידגש שהגרא פוסק להלכה, שאדם אסור לו להפסיק בתפילתו רק לשני דברים. זאת אומרת, שני דברים שבהם האדם חייב להפסיק בתפילה, אז אם יש לו חס וחלילה ירהור עבודה זרה, או כעס. זה שני המקרים שמפסיקים את התפילה. אתם רואים עד כמה שהדברים האלה הם מאותו מין. יש עבודה זרה שהיא מותרת. מה זה? למשל, הגמרא אומרת, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זה לא נחמד, זה לא נעים. אבל אם יהודי נמצא בעל כורחו, הכוונה, כן? הוא בעל כורחו בחוץ לארץ, הוא לא יכול לצאת משם. מכל מיני מניעות, כפי שהיו במשך 2000 שנה, זאת אומרת, במשך 2000 שנה, היהודים בעל כורחם ישבו, שרו, בקהילותיהם בחוץ לארץ. אי אפשר היה לעלות לארץ מכל מיני סיבות. אז זה, אז מותר לך לשאות, מה לא אמרו לך להתאבד. אבל על זה אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה דף ח', ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. עבודה זרה טהורה, אבל זה עבודה זרה. יש גם סוג כזה של עבודה זרה. ויש עבודה זרה שהיא אפילו מצווה. כתוב בגמרא, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואל יזדקק לבריות. יותר טוב שתעבוד עבודה זרה מאשר שתפשוט יד. התלמוד מיד שואל, עבודה זרה סלקא דעתך, מה באמת יהיה מותר לעבור על דבר כזה? הרי אדם צריך להיהרג ולא לעבור, לא לעבוד עבודה זרה. אומרת הגמרא, לא, הכוונה היא עבודה שהיא זרה לו. זאת אומרת, אדם הוא מתאים להיות סנדלר, אבל אין עבודה בתור סנדלר, אז תהיה נגר. אף על פי שלהיות נגר זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לכישורים שלך, אבל עדיף שתעבוד בעבודה שהיא זרה לך, מאשר שתפשוט את היד. מה פירוש הדברים? עבודה שהיא זרה לו. זאת אומרת שהעבודה שהאדם עוסק בה, המקצוע שהאדם עובד בו, זה חלק מעבודת השם שלו. ואם מבינים עד הסוף מהי עבודת השם, אז עבודת השם כוללת את הכל. זאת אומרת שאם אני באמת מתאים להיות סנדלר, אז דרך הסנדלרות שלי אני עובד את הבורא. ואז מספרים, מובא במדרש, בראשית רבה, על חנוך, חנוך הקדמון, בן ירד, שהיה עושה סנדלים, ועל כל מסמר ומסמר שהיה דופק בסנדלים, ועל כל קשר וקשר שהיה תופר, היה אומר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זאת עבודת השם שלו. לכן אם באמת הוא יעבוד בעבודה שאיננה מתאימה לו, אז זאת עבודה שהיא זרה לו. אז למה הגמרא לא אמרה את זה בהתחלה? למה הגמרא לא אמרה לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו ויזקק לבריות? למה היא הייתה אותן? כי באמת לעבוד בעבודה שהיא זרה לו, זה עבודה זרה, מה לעשות? אבל זאת עבודה זרה שהיא אפילו מצווה, זה עדיף מאשר שתזדקק לבריות. כן, אבל זה סוג של עבודה זרה גם. כך שהמושג של עבודה זרה זה כל פנייה אל השם שאיננה פנייה אמיתית. וכאן אנחנו מגיעים כן להגדרה חדשה של עבודה זרה. בתחילת דברנו הסברנו שעבודה זרה זה ניתוק. אנחנו רואים עכשיו שזה לא רק ניתוק. פנייה אל האלוהות באופן זר, זאת עבודה זרה. זאת אומרת שיכול להיות שאיזושהי פנייה אל השם תהיה עבור אדם אחד כשרה, ועבור השני עבודה זרה. כי מה שמתאים לי בעבודת השם, לאו דווקא מתאים לך בעבודת השם ולהפך. כדברי הבעל שם טוב, שלכל אדם יש דרך משלו בעבודת השם. אז יש מדרגות מדרגות בדבר הזה. ולפי זה גם נוכל להבין בהמשך מה היחס שלנו לעבודה זרה של הגויים. היא מותרת או אסורה, זה דבר שצריך לברר אותו. יש לפעמים שאפילו עבודת השם נטו, פרופר כפי שרגילים לומר, עבודת השם ממש יכולה להיות בבחינת עבודה זרה. למשל, אומר הרב קוק בספר אורות, אורות התחייה, סוף פסקה א', סוף פרק א', הוא מדבר שם על מה שהנביא מכנה שמות הבעלים. הבעל זאת הייתה עבודה זרה כנענית. אצל הכנענים היה אל מרכזי ששמו היה הבעל. אבל למרבה הפלא, בספר הושע הנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא על כנסת ישראל, הכנסת ישראל שמה משולה לאישה, אישה סוררה, בוגדת, והנביא אומר ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. מה ההבדל בין אישי לבין בעלי? איש זה יחס של שוויון, בעל זה שון אדנות, אני הבעלים של. אז היחס אל האלוהות בתור אדנות, כן? אלוהים שכל כולו משעבד אותי, עריץ כזה, זה גם סוג של עבודה זרה, זה לעבוד את השם בצורה זרה. ולכן מיד אחרי זה ממשיך הנביא ואומר, והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם. אומר הרב קוק, אם כן, שמות הבעלים זה דרך של תפיסת הקדוש ברוך הוא בצורה של עריצות, מי שנותן לי פקודות אי אפשר להתווכח איתו, אני הקוזק שלו, כן? זה שמות הבעלים, זה סוג של עבודה זרה. יש עבודה זרה יותר חמורה בתוך עבודת השם, גם היא מותרת אגב, כן? עבודות זרות האלה שאני מדבר עליהן, עבודות זרות דקות שההלכה לא אסרה אותן, אבל צריך להיות מודע לזה שיש בזה איזושהי בעיה. יש עבודה זרה שנקראת יראת העונש. מדוע אתה עובד את הקדוש ברוך הוא? תשמע, אין לי ברירה, אם לא אני אשרף, זה מאוד לא נעים, אז אני מעדיף לעבוד אותו ולא להישרף. כן, זה לא בדיוק עבודת השם, זה עבודת הגהינם. כלומר, אדם עובד את הגהינם, עובד את התנור, כדי, והוא קורא לזה עבודת השם. זה כבר על הגבול, זה גבולי. זה כמעט עבודת השטן, הייתי קורא לזה. כן, הוא מפחד מהעונשים של גהינם, ולכן הוא קורא לזה עבודת השם. אחד, שמעתי פעם תמיד חכם אחד שהסביר שעבודת השם הזאת של יראת העונש היא המכונה במדרשים בשם פסל מיכה שעובר בים. אני אסביר למה הכוונה. מסופר בספר שופטים, ספר שופטים מסופר סיפור מופלא, נקרא סיפור פסל מיכה, אני אזכיר אותו בקצרה. מסופר ש על בחור בשם מיכה שגנב את הכסף מאמא שלו. גנב. אחרי שהוא גנב, חזר בתשובה, אמר לאמא שלו, אמא, אני גנבתי את הכסף, הנה תקחי אותו. ואז היא אומרת, ברוך בני לשם. איזה יופי, כל הכבוד לך. ברוך בני לשם. ואז היא אומרת, הכסף הזה אני לא רוצה בשבילי, אני רוצה להקדיש אותו לקדוש ברוך הוא ולעשות ממנו פסל ומסכה מכסף לכבוד השם. ואז האישה הזאת מבקשת מאיזשהו אומן לקחת את הכסף ולהפוך אותו לפסל. ואז מיכה הופך להיות המנהל של איזה מין מקדש קטן שבו עובדים את הפסל הזה. אבל כתוב שמה ברוך בני לשם, והיא מקדישה את הכסף הזה לשם ועושה עבודה זרה לשם שמיים. דבר מופלא, לא מובן כל כך. האמת היא, אפשר להבין את זה רק אם אנחנו מקבלים את ההנחה של חז"ל שכל הסיפור הזה קרה עוד במצרים. חז"ל אומרים שהסיפור הזה היה לפני שבני ישראל יצאו ממצרים, הגניבה של הכסף ועשיית פסל ומסכה. ומה משמעות הדבר? שהרי כל האיסור לעשות פסל כדי לעבוד את השם, מתי נאמר? בעשרת הדיברות. אבל לפני עשרת הדיברות הדבר הזה לא נעשה. כלומר, היה מותר באופן תיאורטי, ובאמת כך קרה, היה מותר להקדיש לקדוש ברוך הוא פסל מכסף. וזה בעצם ההסבר של פסל מיכה, רק שאחר כך, בתקופת השופטים, הפסל הזה שיצא ממצרים, תראו לעצמכם, הפסל יצא ממצרים, עבר את ים סוף, היה במעמד הר סיני, היה בפתיחת הירדן על ידי יהושע, ואז בסוף בהר אפרים, מיכה הופך את זה לעבודה זרה. כן? רציתי לשאול,
לא זה מה זה מוכר
בספר השופטים? כן, אז בתקופת השופטים המקום הזה הפך להיות עבודה זרה, וזה באמת היה איסור. כלומר, מאותה שעה אסור לעשות את זה. אז זה זאת אומרת, זה הייתה עבודה זרה גבולית שהייתה לשם שמיים. אז תמיד חכם אחד הסביר על זה אמרו בגמרא, ועבר בים שרה, זה פסל מיכה שעבר בים. זאת אומרת, זה, הפסל הזה זה בחינת יראת העונש שהיא מותרת, אבל היא על גבול עבודה זרה. כן, בבקשה. דור המדבר מתו במדבר. כל מי שהיה מגיל 20 ומעלה, מיכה, כשיצא ממצרים, היה ילד קטן. אגב, חז"ל אומרים שמי שגידל אותו היה משה רבנו בעצמו. זאת אומרת, משה רבנו היה מגדל את הילד הזה, ובמזוודות שלו היה לו איזה הפסל הזה מכסף. זאת אומרת, זה חלק מהרכוש הרוחני שמשה רבנו מחנך אותנו אליו, שלפעמים מותר להשתמש ביראת העונש בתור עבודת השם, למרות שצריך לדעת שזה עבודה זרה גבולית כזאת. זה גבול בין עבודה זרה לבין עבודת השם. אפשר לומר שבעצם עבודה זרה היא בקשת העבדות. איך אמר רבי יהודה הלוי? עבדי הזמן, זמן אצל רבי יהודה הלוי פירושו העולם, כן? עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. אבל החירות זה דבר שקשה מאוד לקבל. אנשים מפחדים מן החירות. לכן, במקום להיות עובד השם וממילא להיות בן חורין לחלוטין, מעדיף האדם בדרך כלל לשעבד את עצמו למערכות יותר נוחות, מערכות כובלות. וברגע שאדם כבול, הוא מרגיש יותר טוב. בגלל שהוא פחות אחראי על מעשיו, ואז הוא פחות נדרש גם לדין וחשבון מבחינה מוסרית על מה שהוא עושה. זה אחד הקסמים שיש בעבודה זרה. ובאמת מצאנו בנושא הזה שני סוגי, ובאמת שלושה סוגים של עבודה זרה שהתפתחו במהלך הדורות. המהלך הראשון של עבודה זרה היה מאוד מאוד טהור, אצילי. זה מה שהרמב״ם מתאר בתור עבודה זרה של דור אנוש. דברים מפורסמים של הרמב״ם, אני אקרא אותם בקצרה, זה בהלכות עבודה זרה. בהלכות עבודה זרה, אומר הרמב״ם, בימי אנוש, אנוש הוא דור שלישי לאדם הראשון. טעו בני אדם טעות גדולה ונבערה, הצד חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים, וזו הייתה טעותם. אמרו, הועיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. כלומר, בהתחלה הם חשבו שהקדוש ברוך הוא רק מעוניין שאנחנו ניתן כבוד לחלק מנבריו, אבל לא שיעזבו את השם. וזהו רצון האל להתברך, ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להם קורבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרע. וזה היה עיקר עבודה זרה. כלומר, עיקר זה השורש, המקור של עבודה זרה. לא שלא רצו לעבוד את השם, אלא חשבו שהם עושים טוב לקדוש ברוך הוא בזה שהם עובדים גם את שמשיו שבמרום. וכך הם אומרים, עובדיה היהודים עיקרה. לא שהם אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה. הוא שירמיהו אמר, מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך, ובאחת יבערו ויחסדו, מוסר הבלים עצו. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא האל לבדיך, אבל טעותם וכסלותם שמדמים שזה ההבל רצון פעם. זאת אומרת, שאצל כהני עבודה זרה, אצל חכמי אומות העולם, מאז ומתמיד ידעו את האמת, שיש רק אל יחיד שהוא ברא את הכל וראוי לעובדו, רק שחשבו שראוי לעבוד לעוד. וזה אנחנו יודעים גם מההיסטוריה הכללית, מהארכיאולוגיה, שכהני מצרים העתיקה בוודאי ידעו את אמונת הייחוד, רק שהם חשבו שראוי להמון להסתפק בסיפורים קטנים, כי המון זה דברים עמוקים מדי, ההמון לא יוכל להבין את זה. אבל זה ברור שאצל חכמי אומות העולם הדבר הזה היה ידוע. הרבה פעמים גם סודות גדולים של האלוהות נוסחו על ידם על ידי סיפור אלילי. למשל, אצל הרומאים היה להם סיפור על אחד האלים הראשונים, ששמו היה ינוס, ככה הם קראו לזה, על שמו חודש ינואר. אז הם אמרו שזה אל קדמון שיש לו שני פרצופים, אחד מקדימה, אחד מאחורה. מה הם רצו לומר? זאת הייתה הדרך שלהם לבטא את מה שאנחנו מכנים בשפה יותר פילוסופית, שיש לאלוהות שני פנים, האחד מתגלה והשני מסתתר, או אם תרצו, אימננטי וטרנסנדנטי. זאת הייתה הדרך שלהם לשמר את הידיעות האלה, אבל ההמון חשב שבאמת מדובר באיזה יצור שיש לו באופן חומרי שני פנים וכדומה. כן. מה זה מסובך להסביר להמון שיש אל אחד שהוא ברא את הכל? בגלל שאנחנו בעולם שלנו רואים סתירה בין הערכים. אני מרגיש לפעמים שפע אדיר של חסד בתוכי, ומצד שני אני רואה יצר גדול של הרס ומלחמה. איך אני יכול להגיד שזה אותו אלוה שנתן בתוכי את שתי הרגשות האלה? עד רבה, הנטייה הטבעית היא ההפך. כאן אנחנו רואים שיש איזשהו הפרש גדול בין ההסברה של הרמב״ם לבין ההסברה של רבי יהודה הלוי באותו הנושא. תודה. רבי יהודה הלוי, הרמב״ם, לכאורה בסיפור שלו, משתמע ממנו שקודם כל הבני אדם האמינו באל אחד. אבל קרה איזשהו פיקשוש בדרך, איזושהי טעות, ובני אדם התחילו לעבוד לאלים רבים. ככה משתמע מהרמב״ם. אבל זה נכון מה שאומר הרמב״ם. השאלה היא, האם אמונת הייחוד העתיקה של זמנו של אדם הראשון הייתה דבר טבעי או לא? אפשר היה להגיד שזה דבר טבעי, אבל זה לא לגמרי פשוט. אפשר להגיד שזה שאדם הראשון ושת בנו האמינו באל אחד, זה בגלל שהאל הזה נגלה עליהם. הם עדיין היו קרובים למעמד של האדם בגן עדן. אבל אפשר בהחלט לקבל שהעבודה זרה של דור אנוש זה דווקא ההתנהגות הטבעית של האדם. כן, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי חוזר על זה הרבה פעמים, שאלמלא שהאלוה נגלה אלינו לא היינו יודעים על קיומו. וזה ההפך מה שהדתיים חושבים בדרך כלל. כלומר, רוב הדתיים סבורים שהאמונה באל אחד זה דבר המובן מאליו, ועבודה זרה זה סוג של טיפשות. כן? איזה טיפשים, הם מאמינים בריבוי האלים. אנחנו חכמים יודעים שיש רק אל אחד. אבל האמת היא שזה בדיוק ההפך. כי הרי אם זה היה כל כך פשוט שיש אל אחד, אז היה צריך להיות שרוב בני האדם, מאז ומתמיד, יאמינו בזה. ואנחנו רואים שרק אחרי שהתפשטו דברי נביאי ישראל בעולם, הידיעה הזאת הפכה להיות טריוויאלית. משמע שהנטייה הטבעית של האדם זה עבודה זרה. כלומר, במילים אחרות, אם אנחנו ניקח אדם ללא כל מידע מוקדם ונזרוק אותו לתוך חלל הקוסמוס, הוא יהיה עובד אלילים. בגלל שמה שהוא פוגש בעולם זה ריבוי כוחות. ולכן יש לו נטייה טבעית להעריץ את הכוח הזה ואת הכוח הזה וכדומה. מה אתה אומר? אברהם אבינו, גם הוא, באופן טבעי, עבד עבודה זרה. כן? כרגע כתוב, הוא ראה את השמש, אמר זה האלוה. ראה את הירח, אמר זה האלוה. או? כלומר, אברהם אבינו לא הגיע למסקנה שיש אלינו מצד השכל. יש מדרש מפורסם שאברהם ראה את השמש, אמר זה האלוה. ראה השמש שקעה ובא הירח, אמר הירח זה האלוה. באו עננים, כיסו את הירח, אמר העננים זה האלוה. באה רוח, דחתה את העננים, אמר הרוח האלוה. אבל אחר כך אמר רגע, אבל יש גם רוח בתוך האדם. ואז נשאר נבוך, כך כתוב, נשאר נבוך ואמר אפשר בירה זו ולא מנהיג. כלומר הוא נשאר עם ספק. הספק הזה פתח בליבו פתח, פתח שדרכו הוא יכול היה לקבל את דבר השם. ועל זה אומרים חז"ל, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. כלומר זה לא שאברהם אמר על A פלוס B חלקי X בריבוע שווה Y בשלישית חלקי שורש 4. מה זה שורש 4? 2. כן? מסקנה X שווה יש אלוהים, אחרי פתרון של כמה משוואות. כן? ואז היה לנו אלוהים תוצרת אברהם, כמו שיש אלוהים תוצרת אריסטו. לא, אברהם נשאר עם אי סביעות הרצון. כן, זה מהלך מיוחד שהתפתח באברהם, שגרם לו להיפגש עם מה שמעבר להוויה. כן? אבל זה לא המובן מאליו. הנטייה הטבעית של האדם היא כנראה עבודה זרה. זה מה שמסביר רבי יהודה הלוי. אלמלא נגלה הקדוש ברוך הוא אלינו למור שרק הוא האלוה, לא היינו יודעים את זה. זה דבר שקשה לנו לקבל, כי אנחנו כבר אחרי כמה אלפי שנים רגילים לזה, אז זה לא מובן מאליו. אם כן, עבודה זרה הראשונה היא בעצם מדור אנוש באילך, היא מעין שכחה. כן, איך אומר הרמב״ם? ואחר שערכו הימים עמדו בבני אדם נביאי שקר ואמרו שהאל ציווה להם ואמר להם עבדו כוכב פלוני וכו' וכו'. ואחר כך אומר הרמב״ם, אבל צור העולמים לא היה שם מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר, ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של העולם שהוא אברהם אבינו. ואז אברהם אבינו שינה את כל הסיפור הזה, התחיל להפיץ את אמונת הייחוד בעולם. אבל עד אברהם אבינו הכל היה בעצם שכחה. זהו המצב הקדום של עבודה זרה. מדור אנוש. מדור אנוש התחיל השכחה. אגב, המילה אנוש, השם אנוש, משמעותו שכחה. נשייה. עד אז היה? נכון, כן. דבר. הבעיה בעבודה זרה איננה ההגשמה, אלא הניתוק. מה? מה? איפה זה כתוב בתורה? כתוב בספר תהילים, ישובו רשעים לשאול לה כל גויים שכחי אלוהים. מה? איפה זה כתוב בתורה? זה כתוב בתורה. כן, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. מה זה לא ידעתי את השם? שכחתי אותו. עכשיו, יש נוסף על כך, אנחנו נראה, טוב, אתה קצת מקדים את המאוחר, אני רוצה אחר כך קצת לדייק בנוסף. יש אחר כך סוג שני של עבודה זרה, שהוא המרידה בבורא. זה נמצא בסיפור מגדל בבל. במגדל בבל אנחנו רואים משהו אחר לגמרי, לא רק שבני אדם שכחו את המקור, אלא יש החלטה לנתק את מקור ההוויה מן ההוויה. מה הייתה הסברה של מי שיזם את הדבר הזה? שמו היה נמרוד. הוא אמר, תראה, להיות בקשר עם אלוהים זה אסון, בגלל שאני צריך לעמוד בקריטריונים של סולם הערכים שלו, ולא ייתכן שאני אצליח בזה. לכן, לדעת את השם, זה גורם לאדם צרה, הוא יתחייב במבול נוסף. אז עדיף לגרום לכולם להיות תינוקות שנשבו, כדי שהם יהיו פטורים מן הדין. לצורך זה צריך שאדם אחד יהיה מוכן להקריב את עצמו, כלומר זה נמרוד, שיודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, אבל מרוב אהבת האנושות, הוא חשב שעדיף למרוד בבורא, כלומר שיהיה אדם אחד שישכיח מלב בני אדם את מציאות האלוהים, זאת המרידה שלו, ואז מתוך כך בני אדם ינצלו. סוג שלישי של עבודה זרה. נמרוד הוא אדם גדול, אין שום ספק, רק שהוא הרשע, הוא היה אדם גדול. סוג שלישי, כן? סוג ראשון שכחה, סוג שני מרידה. כן, אז הוא אוכל לקרוא בשם השם, זה המקור של השכחה. סוג ראשון שכחה, סוג שני מרידה, סוג שלישי מינות. המינות. אני רוצה להבין מה זה המינות. המינות, מה המינות העיקרית היום שאנחנו מכירים זה הנצרות. צריך לדעת מאיפה זה בא. התלמוד במסכת יומא אומר שיצר עבודה זרה נעלם מן העולם. נגמר. מתי זה נגמר? בזמנו של עזרא. לפני משהו כמו 2400 שנה. לפני כ-2400 שנה היה חכם גדול, עזרא הסופר, והמדרש, הגמרא מספרת את זה במסכת יומא בצורה מאוד ציורית. הגמרא מספרת שבני ישראל אמרו, אנחנו סבלנו יותר מדי מהיצר הזה, בגללו יצאנו לגלות, נחרב בית המקדש, אנחנו מבקשים לבטל אותו מן העולם, לא נקבל עליו שכר, אבל לא נקבל עליו גם עונש. והתפללו, ובסוף ניתן בידם היצר הזה, ושחטו אותו, ושמו אותו בדוד של עופרת. זאת אומרת שמאז שנתבטל היצר הזה מן העולם, אז יש משהו בתוכנו שקצת אטום וסתום. כלומר, משהו חסום כמו על ידי עופרת. אנחנו כבר לא יכולים לדעת את השם. לא יכולים לדעת אותו כמו שידעו אותו קדמוננו. ובאמת, באז בערך המאה החמישית לפני הספירה, אנחנו רואים שהאלילות התחילה לסוג בעולם, ובמקומה באו הפילוסופיה, הדתות היותר מפותחות. כל זה החליף את העבודה זרה, שהייתה פעם הדבר המרכזי בעולם. והגמרא שואלת איך הוא היה נראה, היצר הזה, כששחטו אותו. אז הוא נותן תיאור ציורי, הוא היה נראה כמו אריה של אש שיוצא מבית קודשי הקודשים. אריה של אש אני מבין, כי זה כוח חזק. אז זה כמו אריה שרוצה לטרוף, הוא מאש, הוא מחלה את הכל. אבל למה הוא צריך לצאת מבית קודשי הקודשים? אני תמיד ידעתי שבבית קודשי הקודשים יש שמה שכינה, לא עבודה זרה. אז כנראה שגמרא רוצה לומר שזה אותו שורש לשניהם. זאת אומרת, בגלל ששרתה השכינה בעולם, אז החיים היו בעוצמה כל כך גדולה שאי אפשר היה שלא לעבוד כל דבר. ראו אלוהות בכל מצוי. ולכן כשאדם ראה את השמש הוא הרגיש את היערה האלוהית שבשמש והשתחווה לה. אדם ראה כל דבר במציאות, ראה אפילו בעלי חיים, ראה אפילו נחלים, הרגיש שיש שם כוחות, ולכן השתחווה להם ועבד להם. אם רוצים שלא יהיה יצר של עבודה זרה בעולם, צריך לסלק את השכינה מן העולם. זה אותו אריה של אש שיוצא מבית קודש הקודשים. עכשיו אין יותר השראת שכינה בעולם, אז מלך גם לא תהיה עבודה זרה. כמובן אנחנו משלמים על זה מחיר. המחיר הוא שמשהו נסתם בתוכנו, נחתם בתוכנו, וחותמת ברזל ועופרת. מהיום הזה ואילך כבר אין נטייה טבעית לבני אדם להתפלל. ולכן מאותה שעה תקנו אנשי כנסת הגדולה את נוסח התפילה כמין אינפוזיה, להכריח אותנו להזין את הנשבה שלנו גם כשאנחנו לא מרגישים את הצורך בכך. אז מה עושים בעולם כזה? בעולם שבו אין יותר הערת אלוהות, מה יעשו בני אדם? יש להם שלוש אפשרויות. האפשרות האחת זה להתחבר לעם ישראל ולהתגייר. ובאמת, בימי בית שני, מצאנו הרבה מאוד גרים בעולם, הרבה יותר מאשר בימי בית ראשון. אפשרות שנייה, לומר שאין אלוהים. זה הרבה יותר הגיוני. אתאיסטים, כלומר, מאחר ואין גילוי שכינה, אז נוח לאדם לסבור שאין מי שאמר והיה העולם. אפשרות שלישית היא להמשיך לעבוד עבודה זרה, אבל בשם היהדות. זה המינות. כלומר, הכוח הרוחני האחרון שנשאר עדיין חי בעולם מאז המאה הרביעית לפני הספירה, זה המאה החמישית לפני הספירה, הכוח הרוחני היחיד זה שארית שכינה שיש בישראל. ולכן היו מאומות העולם שהרגישו במעמקי נשמותיהם איזה עוצמה נמצאת בנשמת ישראל. אבל באו עם כל המנטליות האלילית לעבוד עבודה זרה לאור האלוהי הספוג בכנסת ישראל. ואז נולדה הנצרות. הנצרות שעובדת עבודה זרה בשם התנ"ך. דבר שלפני כן לא היה, כלומר, כשאדם רצה לעבוד עבודה זרה, הוא היה יוצא מעבודת השם והולך לעבוד את הבעלים. אבל מאז שחרב המקדש, או שפסק גילוי השכינה, יש רעיון חדש. אפשר לעבוד עבודה זרה בבית. ולכן אמינות נחשבת אצל חז"ל ליותר חמורה מעבודה זרה. כלומר, מי מצד אחד יותר חמורה, מצד שני היא ביטוי להתקדמות של העולם. אם כבר לעבוד עבודה זרה, אז שזה יהיה התנ"ך. אבל מבחינתנו כמובן שהדבר הזה הוא יותר קשה, כיוון שזה מעמיד אותנו במאבק של זהות מול העולם הנוצרי. כן. כן, אבל מה שיש בכנסייה זה, זה שרידים של התרבות העתיקה. כן, איך אומרת הגמרא? עובדי עבודה זרה בימינו, לאו עובדי עבודה זרה ממש הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. כלומר, זה המשך תרבותי. זה קיץ'. כן, כלומר, כבר גם במצרים העתיקה, אצל התלמיים, לא עבדו עבודה זרה מצרית באמת. המשיכו עם אלוהי מצרים, אבל כבר לא האמינו בזה, זה רק היה תרבות. אז לכן, כשהשרידים של התרבות הזאת נפגשים עם כנסת ישראל, אז הם הופכים את כנסת ישראל לעבודה זרה ממש, וזאת עבודה זרה יותר קשה. כי זאת עבודה זרה שיש לה יסוד באמת. לכן הגברה אומרת, שנה מינות דמשכה. מה ששונה במינות לעומת שאר עבודה זרה זה שהיא מושכת את הלב של היהודי. כי היהודי כשהוא פוגש את המינות, פוגש שם יסודות שהוא מכיר מהבית. כן, בבקשה. במזרח הרחוק אפשר לומר שיש נוסטלגיה לגילוי. כלומר, יש איזושהי ידיעה של החכמים שלהם שפעם כל הדברים האלה היו חיים. והיום, ואז זה נשאר עם נאמנות נוסטלגית למה שפעם היה חי. גם במזרח הרחוק יש הרבה תנועות רוחניות שקמו מאז המאה החמישית לפני הספירה. הבודהיזם והטאויזם שהם לא ממש באותה דרגת שפלות כמו ההינדואיזם הישב, למשל. כן, אף על פי שזה גם כן עבודה זרה. כן. מה? אני רוצה, ברשותכם, לדון בשאלה מהו התפקיד של העבודה זרה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לכוח הזה להתפשט בעולם? למה? מה זה טוב? יש בספר עולת ראייה של הרב קוק, בפירושו להגדה של פסח, התייחסות לשאלה הזאת. אנחנו רואים בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אז גם פה נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא סידר שיהיו עובדי עבודה זרה אבותינו? וכי לא היה יותר טוב שאבותינו יהיו עובדי השם. אומר הרב, הגנות של העבדות גרמה לשבח מצידה. כן, כלומר, עבדים היינו לפרעה ויוצאינו השם אלינו משם. אז להיות עבדים זה גנות. אבל זה לימד אותנו גם להיות עבדי השם. אדם שאי פעם חווה את חוויית העבדות, אז כשהוא בא לעבוד את השם, הוא מסוגל גם לבטל לגמרי את רצונו לפני רצון הבור. עכשיו אומר הרב, כן הגנות של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הוא גם כן גורם לשבח. זה טוב. הרווחנו מזה משהו. מה הרווחנו? שמפני יתרונם הגדול של ישראל ונטייתם לרוחניות ולשכליות, מפני תעודת קדושתם בתור עם קדוש, העומדים להודיע שם השם האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בנו מספר כוחות, הכוח השכלי שמשמש בראש, אני רוצה לתת לו מיפוי בתוך גוף האדם, ויש נוסף על כך כוחות נוספים, הדמיון, הרגש, הגוף. החלקים האלה הם יותר בהמיים, אבל הם חשובים, הם חלק אינטגרלי של המכלול הנפשי שלנו. אז השאלה היא איך עובדים את השם. עם ישראל יש לו תעודה, יש לו ייעוד ללמד את דעת אלוהים בעולם. הכלי העיקרי של דעת האלוהים זה השכל. אז אם הקדוש ברוך הוא היה עושה אותנו לכתחילה לא עובדי עבודה זרה, היינו הופכים להיות אומה של אינטלקטואלים העובדים את השם בשכל בלבד, וכל שאר כוחות החיים היו נעזבים לגמרי. איך אומר כאן הרב? הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, להכשרת ההנאות והעידונים היפים שהם באים מיסוד ההכשר הדמיוני והנטייה בכלל לחוזק גופי שכוח השכל והתגברות הרוחניות מכניעתו. על כן, כדי ליתן שורש בגזע לבל יבולה לצד הדמיוני והחומרי לגמרי, הכין אדון כל המעשים ברוך הוא רתיעה קודם. כלומר, הקדוש ברוך הוא הקדים רפואה. מה היא? שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. והתגברה בהם למדי התכונה החומרית והכישרון הדמיוני במידה נפרזה, מאחר שלא היה השכל הטהור שיסודו דעת אלוהים מהכפתו. ומזה יצא השבח שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מה זה? הוא קרב אותנו עם העבודה זרה לעבודתו, ויכולים אנחנו להעשיר את תכונתה של העבודה האלוהית, את הוד החסד והצדק האלוהי הטהור, בכל אותם הכישרונות שנמצאים בנו מיסוד הגזע המקורי, שעובדי עבודה זרה היו אבותינו, שנותן אימוץ לכוח הגופי וכישרון הדמיון שימצא אחרי זיקוקו, שימצא אחרי זיקוקו את מקומו המוגבל לו. לכן, ברוך השם, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זאת אומרת, עובדי עבודה זרה הם מבינים מה זה כוחות חיים, הם בזה חזקים, ואנחנו מצרפים את הכוחות האלה אליהם. תראה, המושגים של בדיעבד ולכתחילה הם מושגים שאני לא, עד היום הזה לא הצלחתי להבין מה, כי לכתחילה ובדיעבד זה מושגים סובייקטיביים לאדם. אתה יכול להגיד שמכיוון שסוף מעשה במחשבה תחילה, אז מה שקרה בסוף זה מה שהיה צריך לקרות. יעקב אבינו לא היה צריך לעבור את זה כיחיד, אבל כאומה חייבים לעבור את זה. אומה לא יכולה להסדר בלי זה. האסלאם בכלל לא קשור לזה. לא, לא שייך לעבוד הזר. אסלאם לא שייך לעבוד הזר. נכון, האסלאם לא קשור לנושא הזה. תראה, האסלאם זה אופציה מאוחרת עוד יותר. כלומר, זה הרכבה של מספר דברים שהתפשטו בעולם, גם של קצת יהדות, קצת נצרות, קצת פילוסופיה, יש קצת מכל דבר, קצת כפירה. לא, 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 האסלאם, אפשר לומר, זה, איך אומר המהר"ל מפראג, זאת היסטוריה מקבילה להיסטוריה שלנו. כלומר, זה בכלל לא עומד בתחרות איתנו. לכן אפילו מבחינה תיאולוגית זה לא עבודה זרה, אפשר להסתדר עם זה. אבל מה, יש בעיות אחרות. אז זה היה בשיעור אחר דיברנו. עכשיו, יש, למשל, עוד דוגמה לדבר הזה. הלכות קורבנות. יש לנו הלכה, יש לנו מצווה בתורה להקריב קורבנות. מעניין מאיפה זה בא. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להקריב קורבנות? אז הרמב״ם אומר, זה בגלל שכך היה מנהגם של עובדי עבודה זרה באותם הימים, לעבוד לאלוהיהם על ידי הקרבת קורבנות. והתורה לא רצתה לבטל הרגלים מושרשים, לכן היא אמרה לעבוד את השם על ידי קורבנות. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ן, כשהוא שמע את זה, מאוד הרגיז אותו, כתב, אין דבר כזה, הקורבנות הם לא נגד עבודה זרה, אלא יש בהם סוד נעלם של ייחוד העולמות. ועוד מביא הרמב״ם ראיה, הרי קין והבל הקריבו קורבן כשלא הייתה עבודה זרה בעולם, וכן נוח הקריב קורבן למרות שלא הייתה עבודה זרה בימיו. אם כן, אתה רואה שיש ערך עצמי לעבודה זרה, לסה, לקורבנות. כשאני שואל את השאלה, וכי הרמב״ם כשהוא קרא את פרשת בראשית לא שם לב שקין והבל הקריבו ושנוח הקריב? אלא צריך לקבל את דברי הרטב"א, שבעצם אין שום מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, אף על פי שהם בעצמם לא ידעו את זה. זה ש... צריך לברר מדוע עובדי עבודה זרה עבדו על ידי קורבנות. כי הם הרגישו איזשהו ניצוץ של קודש בעבודתם, ולכן כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקחת את מנהגי עובדי עבודה זרה ולעשות את זה לעבודת השם, בעצם הוא יחזיר את הניצוץ הזה אל הקודש. כך שאפשר לומר שההיסטוריה של הקורבנות זה מתחיל קודם כל מעבודת השם, זה מתדרדר לעבודה זרה וחוזר אלינו. כן? לא, לא, זה לא הרמב״ם ולא הרמב״ן אבל, מה אני אעשה? כן, כן, אבל... זה קושי על הרמב״ם, לא כל דבר שאולי תארץ. טוב, הדברים האלה מבוארים יותר בספר הכוזרי, במאמר ראשון, בפסקה עין זין. אומר החבר שם, אל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. וזהו שורש האמונה ושורש הכפירה כאחד. כלומר, יש בעולם הזה רשמים אלוהיים, רדומים כאלה. כן? אתה מסתובב בעולם, פום, אתה פוגש רושם אלוהי. לא יודע מאיפה זה בא, אבל יש. יש דברים כאלה. וזה בעצמו שורש האמונה ושורש הכפירה. שואל הכוזרי, איך שורש האמונה הוא גם שורש הכפירה? הוא אומר פשוט מאוד. כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים ההם אינם בתחום ידיעת האדם. ואי אפשר לא לאדם לשאר כמותם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם, לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכביהם ודרך הכנתם. כלומר, נכון שיש רשמים אלוהים בבריאה, אבל אתה לא יודע מהו המתכון, מהו הרצפט כדי להיפגש עם הרשמים האלו. לכן, אתה צריך בשביל זה שיסבירו לך, כן? לכל זה יש צורך בידיעה אלוהית המגיעה שלמה ומבוארת הכי ביאור מאת האלוה בעצמו. הנה, מי שהגיעתו ידיעה זו, הוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים בכל תנאיהם, בכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהיים בחוכמת אנוש בלבד, על דרך ההיקש זה הסברה, או לפי מה שימצא בספרי ההצטגנינים על דרך הורדת הכוחות הרוחניים או על ידי עשיית את הנשמאות, הוא הכופר. אדם כזה מקריב קורבנות ומקטיר כתורת על פי היקש וסברה, ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך וכמותם. איך יש לעבוד עבודה זו, ובאיזה מקום, ובאיזה זמן, ומי ראוי לה, ומה תנאיה, ועוד פרטים רבים. כלומר, מה שאומר בעצם כמובן הליבוד הוא הדבר חריף, שעבודה זרה זה איזה מין קריקטורה של עבודת השם. זה משהו בדרך, זה לקראת. רק שלא יודעים את השיעור ואת הכמות ומתי ואיפה ומי. אבל זה בעצם אותו סוג של עבודה. זה בעצם מה שאומר כאן. רבי דוד הלוי אחר כך מביא דוגמה לרופא שיש לו ארון תרופות. והרופא הזה הוא רופא מוצלח, ולכל חולה וחולה הוא נותן בדיוק מה שצריך, והוא נותן איזה תרגילים שצריך לעשות, ומשטר של אכילה. יום אחד הרופא נעלם, מגיע לשם איזה טיפש, מוציא מהתרופות מהארון, מתחיל לחלק לחולים שמחכים בתור. אז יש כאלה שלוקחים את התרופה, מתים. כי זו התרופה לא מתאימה. יש כאלה שדווקא הוא זה מבריא אותם. אז כולם חושבים שיש פה חוכמה גדולה, ויש בזה משהו. רק שזה ללא סדר וללא ידיעה. לכן זה עבודה זרה. השאלה היא, מה יעשו אומות העולם? אומות העולם יש להן בעיה. הרי לא ניתנה להן התורה. אז מה, הם לא יעבדו שום דבר? לא יעשו כלום? אומר הנביא זכריה, כי בכל מקום מוכתר, מוגש, לשמי ומנחה תאורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. כלומר, כשזכריה אמר את זה, כל העולם עבדה בדזרה. ואומר הנביא זכריה, בשמו של הקדוש ברוך הוא, בכל מקום בעולם עובדים לי. זאת אומרת שכל עובדי עבודה זרה, הם מתקדמים לעבודת השם, רק שהם לא יודעים את זה. יש באמת לשים לב לעובדה תמוהה בדבריהם של הנביאים. כשהנביאים באים בטענות נגד עם ישראל, הם אומרים, אתם לא בסדר, אתם היהודים. מה אנחנו לא בסדר? אתם עובדים עבודה זרה. אתם שופכי דמים, מגלי עריות, גזלנים ונואפים ושקרנים, מלווה בריבית, כל מיני דברים כאלה. זה יש רשימה של חטאים שהנביאים באים אלינו בטענות עליהם. הנביאים גם באים בטענות אל הגויים. על מה הם באים בטענות? על שפיכות דמים, על גילוי עריות, על גזל, על שקר וכו'. חוץ מדבר אחד שהם שכחו להגיד לגויים, עבודה זרה. לא מצאנו רבע פסוק בכל דברי הנביאים נגד זה שהגויים עובדים עבודה זרה. זה דבר תמוה. שהרי לפי ההלכה, אסור לגוי לעבוד עבודה זרה, זה אחת משבע מצוות בני נוח. אז מדוע לא ראו הנביאים לנכון לומר את זה? כי במקור כנראה שהעבודה זרה זה העבודה של הגויים את השם. זה הצינור שלהם. כעומק הפשט של מה שלה כתוב, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים. זאת אומרת שנכון שזה אסור, אבל מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. כך היה המצב עם הנביאים. אז מה זה החיוב שלנו לבטל כל העבודה זרה שבעולם? התורה ציפתה עלינו את זה בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ אין לנו מצווה לבטל עבודה זרה. או נאמר יותר מזה, יש לנו חיוב ללמד את הגויים שלא לעבוד עבודה זרה בכל המקומות שבהם אנחנו שולטים עליהם. כלומר, אם יקרה שאי פעם בני ישראל יכבשו איזושהי ארץ, אז שם ישליטו סדר, לא תהיה עבודה זרה. אבל כל זמן שאומות העולם אינם באים במגע ישיר איתנו, אז מדברים איתם על בעיית המוסר הכללי ולא על עבודה זרה. הדברים האלה נאמרו במפורש על ידי רבנו בחיי, תלמיד הרשב"א, בפירושו לתורה, בפרשת וילך. זה על הפסוק של שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. מה זה אלוהי נכר הארץ? יבאר הכתוב כי האלוהים נוחרים בארץ השם. מה זה האלוהים? כלומר האלים של העבודה זרה הם נוחרים בארץ השם לפי שהיא נחלתו. כלומר החלו של הקדוש ברוך הוא זה ארץ ישראל. בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא לא סובל שיעבדו למישהו אחר, ולא השליט עליה מלאך ושרף או כוכב ומזל, ולא שום כוח מן הכוחות העליונים. וזהו שאמרו אין מזל לישראל. וזהו שאמר הכתוב, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים, ואתכם לקח השם. באר כי הקדוש ברוך הוא נתנם לחלקם, לא לחלק ישראל. ולכן לא מצינו בכל התורה בשום מקום שיאשים הכתוב את האומות בעניין עבודה זרה, כי אם ישראל המיוחדים לחלקו יתעלה. וכן לא מצינו עונש לאומות בעובדם עבודה זרה, אלא אם כן עבדו בארץ הקדושה. והראיה, וכתוב מביא כמה ראיות מן הקוטים וכו' וכו'. כן, כלומר הדברים פה מפורשים שנכון שזה אסור לגוי, אבל כאילו יש העלמת עין של הקדוש ברוך הוא, כי צריך להתייחס בהבנה לטבע של האומות. על פי זה אפשר להבין מאמר תמוע של יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון הידוע שהשתתף במרד נגד הרומאים, ואחר כך יש אומרים בגד, זה שלך לשפוט את ביב מה שהוא עשה, על כל פנים עזב את המלחמה באמצע והצטרף לטיטוס. ביותו ברומא הגיע לידיו של יוספוס פלביוס ספר קטן שכתב כהן דת יווני מצרי אנטישמי. הכהן הזה קראו לו אפיון, ועם הרבה מאוד טענות נגד עם ישראל. זה אחד מהספרים האנטישמיים הראשונים שנכתבו, יצירה ספרותית יפה מאוד. ויוספוס פלביוס כתב ספר נגדו, הספר נקרא נגד אפיון, ספר קטן שבו יוספוס יוצא להגנה של היהדות במילים נשגבות ביותר, ויש עבר כמין טעמי מצוות על כל מצוות התורה, והוא משיב על כל הטענות של האנטישמים נגדנו. אחת הטענות של אותו אפיון היה, אתם היהודים, אתם בזים לאלים שלנו. איזה מין דבר זה? קצת סובלנות. אנחנו לא אמרנו שום דבר נגד האל שלכם, אל תדברו נגד האלים שלנו. ככה אומר שם אפיון. יוספוס עונה לו בדבר משונה, הוא אומר לו, תראה, אני לא מבין אותך, איך אתה אומר שאנחנו בזים לאלים שלכם? הלא תורתנו צוותה שלא לקלל את אלוהי העמים. מעניין, איפה הוא לקח את זה? מאיפה יוספוס לקח שיש פסוק בתורה האומר שאסור לקלל את אלוהי העמים? אז הוא הבין ככה את הפסוק, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. ונשיא בעמך לא תאור, משמע שלפניכם זה לא בעמך. אז הוא הבין, אלוהים לא תקלל, הוא כנראה הבין שהכוונה אלוהי העמים. טוב, נגיד שליוספוס יש פירוש בפסוק שלא מצאנו בגמרא ולא במשנה, זה יכול לקרות. אבל אחר כך הוא מוסיף דבר משונה ביותר, הוא אומר, אבל אחרי זאת, איך לא נבוז לאלים כשעובדיהם מספרים עליהם כל כך הרבה שטויות? ואז הוא מביא כל מיני סיפורים של המיתולוגיה שמראים שעובדי עבודה זרה חושבים על האלים שלהם סיפורים יותר ילדותיים ממה שאפשר לחשוב על המבוזה שבבני אדם. אז מה הוא רוצה לומר? אבל אתה אמרת שאסור, אז איך אתה מתיר לעצמך? כנראה שיוספוס הבין, זו נקודה שהיום קצת נשכחה, שיש הבדל בין עבודה זרה לבין עבודת אלילים. בשורש, העבודה זרה הייתה עבודת השם, אבל היא דרדרה והפכה בסופו של דבר לעבודת אלילים. ועבודת אלילים זה משחקי ילדים, ובאמת ראוי לצחוק על זה. איך אומרת הגמרא? כל ליצנות האסירה בא מליצנות עד עבודה זרה. כלומר, כל ליצנות אסורה, אבל להתלוצץ על עבודה זרה זה מותר. כלומר, לא לתת רצינות לוויכוח איתם. כן? וזאת ה... זה כנראה השורש של דברים של יוספוס. ומכאן באמת כל הדיון בהלכה, האם עבודה זרה בשיתוף מותרת לאומות העולם או לא. כן? השיתוף כזה שנגיד, אם מישהו היה מכיר, נגיד איזה אומה הייתה מכירה שהכוח האלוהי המחיה אותה הוא למשל המלאך גבריאל, או המלאך רפאל, או משהו כזה, ודרכו היו עובדים את השם, עוד איכשהו היה אפשר לאומות העולם להתיר את זה. אבל הם, עם התיאולוגיה שלהם, קלקלו את הכל והפכו את הכל לחוכא ואטלולא. מה יהיה אחריתה של העבודה זרה? אומר רבי יצחק אברבנאל, אומרת הגמרא, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. מה זה המלכות שצריכה להפוך למינות? יש פירוש מאוד מקורי לזה של רבינו יצחק אברבנאל. המלכות, הכוונה אומר, מלכות הגויים. צריכה להפוך למינות, הכוונה שהם יכפרו בדת של עצמם. בן רבי יצחק אברבנאל ראה באותם בימיו את התחלת התקופה הנקראת רנסנס, שבה התחילו להרער על יסודותיה של הנצרות. אומר רבי יצחק אברבנאל, אי אפשר להכניס בלב אמונת אמת כל זמן שיש בלב אמונת שקר. לכן חייבים לעבור שלב שבו אין בכלל אמונה. כלומר, רבי יצחק אברבנאל אומר, החילונות היא ביטול עבודה זרה והיא הכנה לאמונת אמת. כלומר, באיזשהו מקום החילונות של האירופאים היא בעצם איזה מין ברכה, היא ראשית התיקון. כמו שאומרת הגמרא, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זה נקרא מינות מבחינתם, ככה הוא קורא לזה. זה דקה, אין מינות. עכשיו, והאחרית, זה כבר אנחנו אומרים בכל יום תמיד, נכון? פעמיים באהבה. שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד. איך מפרש ראשית הפסוק הזה? שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו עתה, ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכל האומות, שנאמר, כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם לשם השם ולעובדו שכם אחד. אתם רואים שרש"י באמת דייק, אלוהינו זה לא אלוהי הגויים. האופן שבו אנחנו תופסים את האלוהות הוא מיוחד לישראל, והוא עתיד להתפשט על כל האנושות. בסדר?